אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בג 2000 עם יובל אביבי ומאיה סלע.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע עם מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. היום עם ספשייל, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן יואב כהן ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית. שלום לך יובל, ספר לנו על התוכנית המיוחדת שלנו היום, בג 2000.
שלום מאיה, בג 2000, היה דבר כזה.
קשה לשכוח.
הוא היה בסופו של דבר חרק די קטן.
בגון.
בגון.
כן.
אבל אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד בג 2000. השנה העגולה היא מפני המאה, מפני האלף. אנחנו אומרים מפני האלף, למרות שכולם תמיד מתקנים שהאלף השתנה ב-2001. אבל זה,
כן, זה נורא חשוב לך שידעו שאתה יודע את זה.
ברור.
אבל אתה חייב להגיד את
ברור,
זה.
ברור, כי אוקיי. אחר כך כאילו אנשים אומרים, מה, הוא לא יודע שהמילניום
אז
מתחלף.
אז הנה, יובל יודע, יובל אנחנו יודע. כולנו יודעים.
זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שהיום 20 שנה לאירוע הזה, ואנחנו ננסה לברר עם כמה אורחים מה היה לנו שם, מבחינה ספרותית כמובן. מה קראנו לפני 20 שנה, איזה מין שדה ספרותי היה, איזה הבטחות היו גלומות בספרייה הדיגיטלית, כמה מהן התגשמו, רמז לא הרבה. מי סיכם את המאה והאלף ונשאר מאחור, ומי הפך לסופר של המאה ה-21, רמז לזה, מישל וולבק.
נכון.
זה הרמז הדק, אנחנו נדבר עליו.
כן, אז עם מי נדבר היום?
כן, אנחנו קודם כל נדבר עם המול הוותיק, הפילוסוף, העורך, המתרגם, דוקטור יהודה מלצר, מייסד הוצאת הספרים, ספרי עליית הגג. זו תוצאה שמוציאה המון ספרי פילוסופיה. כל סטודנט לפילוסופיה מכיר את הסדרה שלהם, כי כל הפילוסופים הגדולים יוצאים שם, אבל תמיד יזכרו לו את העובדה שהוא המוציא לאור, שהוציא בשנת 2000, בראשון לינואר 2000, את הספר הראשון מסדרת הארי פוטר, כמובן בתרגום לעברית. הספר עצמו יצא קודם.
נכון.
אם כבר בשנת 2000 עסקינן, אז פרס ספיר חולק בשנת 2000 לראשונה, אז זוכה בפרס, בפעם הראשונה שהוא חולק, היה חיים סבתו על ספרו תאום כוונות, שראה גם הוא אור בהוצאת ספרי עליית הגג של יהודה מלצר.
היה לו שנה טובה ליהודה מלצר בשנת 2000.
בהחלט סימן שני ויים, אנחנו נדבר איתו על כל אלה, וגם ננצל את ההזדמנות כדי לשאול אותו איזה מין שדה ספרותי היה אז בעולם, שבו שלטה סטימצקי ללא מצרים, רגע לפני שצומת ספרים נכנסה כשחקן רציני והשתלטה על העסק והתחילה התחרות הפרועה בין הרשתות האלה. נדבר גם עם פרופסור נורית בוכווייץ, דיקן הפקולטה לחברה ותרבות במכללת בית ברל. אחד מתחומי המחקר שלה הוא הסופר מישל וולבק, ידיד התוכנית. שני ספרים של וולבק ראו אור בעברית בשנת 2000, בהוצאת בבל, הרחבת תחום המאבק והחלקיקים האלמנטריים. יש הרבה מאוד אנשים שעדיין מחזיקים בעמדה שלפיה שני הספרים הכי טובים של מישל וולבק. הספרים האלה אמנם ראו אור בצרפת ב-94 וב-98 בהתאמה, אבל בעינינו, זה סמלי שהם ראו אור כאן בשנת 2000. אנחנו רוצים לטעון שוולבק הוא סופר של המאה, הוא הסופר של המאה ה-21, על אף שהתחיל לפרסם את ספריו עדיין במאה ה-20, הוא כבר ראה וחזה, ואולי ניבא את כל הרעות החולות של הליברליזם והמערב השוקע. נבדוק האם היא מסכימה איתנו עם הטענה הזאת, ואיך היא מצדיקה את זה. ונדבר גם עם בועז לוי, איש הטכנולוגיה, הוא סופר ומחזאי, אבל גם מתכנת חובב. הוא ידבר איתנו על התחזיות בתחום הספריות הדיגיטליות. שנת 2000 מביאה את השלל תקוות או פחדים, תלוי באיזה צד של תעשיית הספרים אתה, שקשורים לספרייה ולקריאת ספרים בפורמטים חדשים שאינם נייר ודפוס. מה התגשם מהתחזיות? האם זה כל כך נורא? ומה לא חזו? מה התגשם שלא חשבו עליו? מה קרה בסופו של דבר על כל זה עם בועז לוי?
אוקיי, אנחנו נתחיל עם קצת תחזיות שפורסמו אז לקראת שנת 2000, עם ההיסטריה שהייתה לנו מבג 2000. אתה זוכר את הדבר הזה?
אני זוכר.
הייתה תחושה של סוף העולם, של קריסה ממשמשת ובאה, ויצאו גם מדריכים שהסבירו לנו איך לנהוג עם בוא האפוקליפסה הזאת. אז הנה תזכורת, למשל, בהוצאת ידיעות ספרים, פורסם ספר בשם איך לשרוד את בג 2000, כתבו אותו אבנר אנגל ואריה רוקח, שניהם מהנדסי מחשבים. הנה חלק מהעצות שהם נתנו אז ככה, לאגור מזון שיספיק לשבועיים עד חודש, לאגור מים, 3 ליטר, שיספיקו לאדם למשך שבוע. קצת, זה מעט, לא?
שלושה ליטר?
מה זאת אומרת שלושה ליטר לשבוע?
אולי, לא, לאדם. אולי שלושה ליטר ליום לאדם.
ליום לאדם.
ולהכפיל לשבוע. אוקיי. זאת אומרת, אם אתם משפחה של חמש נפשות,
רואים שיש לך מאה במתמטיקה, חמש יחידות.
יפה. אני העתיד של הטכנולוגיה
להצטייד פה. בנרות למקרה של הפסקת חשמל. מחשש של קריסת מערכת הביוב להציע לוועד הבית לרכוש שירותים כימיים. שאגב, איזה מין דבר זה? הרי ועד בית זה הרי שכנים בבניין משותף, זה הדבר הכי גרוע בעולם, זה תמיד סכסוכים נוראים. מישהו יכול להסכים שם לשירותים כימיים? אני לא יודע.
לא, גם תארי לעצמך את התור. עומדים בתור לשירותים הכימיים של הבניין.
כן.
וואי.
בסדר, אתה יודע, אם יש אפוקליפסה, זה הבעיה הכי קטנה.
תעשו ברחוב, מה זה אם יש אפוקליפסה?
לא, 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 אל תעשו ברחוב. להצטייד במלאי תרופות, תקשיבו לו בנושא מתמטיקה ולא בנושא סניטריה. זה ההצעה שלי לבאג 2020. להצטייד במלאי תרופות הם הציעו, להחזיק כסף מזומן, אם אתה זוכר, הייתה בעלה נוראית שהכספומטים לא יעבדו, ומה נעשה, לא יהיה לנו כסף.
ואני רוצה להגיד שזה ממש מופרך בעיניי, כי אם אנחנו יודעים משהו מהאפוקליפסה, זה שדבר ראשון שאתה יכול לעשות עם השטרות, זה להשתמש בהם בשירותים הכימיים שהוועד בית שם למטה בבניין. כאילו מה, ישר תהיה אינפלציה של 3,000 אחוזים.
לא, אבל זה לא אפוקליפסה של זומבים.
לא, אבל נניח שהמערכת הבנקאית קורסת, מה תעשה עם השטרות האלה? זה כמו בוונצואלה, אתה יכול לזרוק את זה לרוח, לעשות קונפטי.
לא, אבל עדיין יש נגיד מקולת, ואתה צריך, מה, אתה תבזוז? אתה מציע לבזוז? אנחנו רוצים לשלם.
זה מה שקורה באפוקליפסה, לא ראית המתים המהלכים? יש שם סופרמרקט גדול, ואתה מחפש את קופסת שימורים האחרונה.
נכון.
עוד עצות.
לשקול לצאת מהבורסה, מחשש שהבאג הזה ישפיע על הבורסות בעולם, חשבו שהכל ייפול. והם הציעו גם להזיז את התאריך של המחשב כמה שנים אחורה. אתה יודע, כל העניין של הבאג 2000 היה העניין עם המחשב, התאריך וכל הדבר הזה.
אבל אתה יודעת מה מדהים בקשר למספר העצות האלה שמנית פה? זה שהיו ספרים שלמים של הדבר הזה, דפים על גבי דפים. בישראל היו כמה.
נכון.
תארי לעצמך כמה יצאו בארצות הברית. עשרות אם לא מאות של ספרים שמילאו אותם בשטויות האלה.
מה זאת אומרת שטויות? אבל אנחנו חשבו שבאמת הולך לקרות אסון. נכון. בדיעבד זה קל להגיד.
נכון.
אבל אנחנו באמת היינו בלחץ.
אני פה בשביל הבדיעבד.
האמת שרוב העצות האלה נשמעות לי דווקא כמו עצות מאוד מאוד טובות לזמנים, לזמננו אנו, לזמנים של וירוס כמו קורונה שמשתולל בעולם, ואת חלקם אפילו אני חושבת שיישמנו. נכון שפה הם לא הציעו לאגור נייר טואלט, אבל אגרנו. אגרנו נייר טואלט, אגרנו מזון, מים, תרופות, שקלנו לצאת מהבורסה, והיינו שמחים להזיז את התאריכים במחשבים שלנו ל-2019, או קודם לכן. רק לא להיות ב-2020.
לא, כי במילא היא לא קרתה, אז מה זה משנה אם נמחק אותה או לא מהלוז? היא לא קרתה.
היא קורית.
היא קורית, אה? זה לא יאמן
שאוגוסט. למה, איפה אתה נמצא?
אני לא יודע, אני אי שם בפברואר, לדעתי.
הבנתי, אוקיי.
אני שם בפעם האחרונה שיודעתי מי אני.
מרץ.
תקשיבי, נדמה לי שזה קצת מזכיר באמת את ספרי הדרכה שנכתבים בימינו, וישר יוצאים. כלומר, אתה יודע, כבר באפריל יצאו ספרי הדרכה איך להתמודד עם קטסטרופת הקורונה.
אני מעריצה אנשים
שעשו את זה.
שהם הספיקו תוך שבועיים להוציא ספר על איך להתמודד עם הקורונה. זאת אומרת, טכנית זה לא בעיה הכל להדפיס,
אבל
כבר היה לכם מה להגיד, כבר יש לכם מצות, כל הכבוד.
הם ידעו. אז אני חושב שהספרים ההם שיצאו אז באפריל ומאי בהמוניהם, קצת דומים לספרים שנכתבו בעד 2000, ומה שמדומה ביניהם, בעיניי בהם, זה שהמומחים נותנים עצות לדברים שהיה נדמה להם שעומדים לקרות, ולא קרו בסוף, כי העולם מתנהג כמו שהוא רוצה להתנהג, ואין שום דרך לנבא. כל המומחים האלה, הם טובים בכאילו. מה לגור מזון שיספיק לשבועיים בבאג 2000? לא קרה כלום. אני הייתי בצבא בבאג 2000, והיינו בהיסטריה. אתה יודעת כמה כסף צהל שפך על הדבר הזה, כדי להתכונן?
אבל זה עוד פעם,
התכוננו.
עוד פעם אתה חוכמה שבדיעבד. ואז, זה לא חוכמה.
לא, אני זוכר את הרגע הזה שאתה יושב. בצבא, אני מניח שחברות טכנולוגיה היו אותו דבר, כולם שפכו על זה כסף, וכל המדינה, כל המוסדות שפכו על זה כסף, ואז כל המומחים ישבו כשהתחלף השעון, כי היו בטוחים שהכל יקרוס, זה יתאפס ל-0-0, והמחשבים לא ידעו מה לעשות, וזה יתאפך, ולא קרה כלום. כלום!
אנחנו היינו שם, יובל, תודה על האינפורמציה. טוב, בוא נתקדם, בחרנו גם שירים היום שהיו במצעד הפזמונים בשנת 2000, אז נשמע שיר אחד כזה ונחזור.
בבקשה.
עננים של חוסר ודאות ונדמה סיבה לחיות, אם אין סיבה למות. לפעמים אני פוחדת להגיד לך את האמת, לפעמים זה כמו הסוף, נרדם לרגע באמת. עד התהום, עד הקצה, חוסר הבנות, ונדמה שאי אפשר לראות, ולא נשאר מקום לטעות.
מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, אנחנו עם תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה לשנת 2000, בג 2000. בשנת 2000, למול הוצאת ספרי עליית הגג, דוקטור יהודה מלצר, היו שני אסים ביד, הוא פרסם את הספר הראשון בסדרת הארי פוטר, וסופר שלו, חיים סבתו, זכה בפרס ספיר על ספרו תאום כוונות, הראשון לזכות בפרס הזה שהוצג אז.
אמת לעמיתה.
מושק. והיה לו, אולי היה לו עוד אס ביד. אמנם רשת סטימצקי שלטה בשוק, אבל זה היה עוד בטרם. צומת ספרים הביאה תחרות פרועה בין שתי הרשתות, ואת המבצעים שהורגים את המולים, 4 ב-100 וכולי, ועל כל הדברים האלה נדבר עכשיו. שלום לדוקטור יהודה מלצר.
שלום, שלום.
תגיד, היה גן עדן אז? היה נפלא
גן
לפני...
גן עדן עלי אדמות.
לפני 4 ב-100?
אתה מסכים שהייתה לך שנה נהדרת בשנת 2000?
אני יודע.
אתה לא מוכן להודות.
טוב, את מתכוונת שבתור מול
כן.
הייתה הצלחה.
כמול, כמול, כן. שאלות אושיות זו תוכנית אחרת.
כן, טוב, תראו, זו הייתה שמחה גדולה. אני זוכר את הערב שישבנו ברמת גן באיזה אולם מפואר, לא זוכר זה היה, ואמרנו, טוב, אנחנו הולכים לחגוג עם מישהו מעם עובד שהולך לקבל את פרס ספיר וזה, ופתאום פה אחד היה חיים סבתו. אז הייתה שמחה גדולה, וכהייתה הפתעה גדולה.
כן.
וזה היה נחמד. ואין צורך לומר שאז באמת גמרנו לו לעשות את העבודה של התרגום על הספר הראשון, והיינו באמצע השני של הארי פוטר. מה, שאני אגיד שזה לא היה נהדר, זה בטח היה נהדר.
אבל כבר היה לך ברור שגם פה זה ילך כמו שזה הולך בעולם? זאת אומרת, לא היה לך ספק בזה?
זה לא הלך בעולם כל כך כמו שהיום זה נראה שזה הולך בעולם. אז, באותו רגע. היה לי מין מזל, ואולי זאת כך יד מהירה יותר. אתם צריכים לזכור, אין גוגל.
כן.
האינטרנט בחיתולה. אז איך משיגים פתאום את העסק הזה? ואני זוכר שפתאום שזה תפס כמו אש בשדה קוצים, וזה נמשך לשמחתי עד עכשיו, ראינו אותי בטח, מה אני אגיד, 4,000 פעמים? תגיד, איך
ידעת? איך ידעת? איך ניבאת את זה?
האמת זה היה באמת מוזר, והייתי צריך לפזר כל מיני שטויות וכן הלאה, וזה היה מוזר לי אישית גם כן, אני בא מכיוונים אחרים למולות. אני, בוודאי אתם יודעים, כי פעם דיברתם איתי כבר, אני מוציא ספרי פילוסופיה קלאסיים וזה, ושנניח מוציאים ספר חדש של דקארט או של אפלטון או משהו כזה, שאני עובד עליו המון, ואני גאה בו נורא, והוא גם לשמחתי ממשיך להימחר, כי זו קלאסיקה שלעולם לא נגמרת וכן הלאה. אז מזמינים אותי לדבר על זה, ואז לא משנה מי המראיינים, תגיד, איך השגת את הזכויות הארי פוטר? זה השתלט.
אז אני רוצה לשאול אותך רגע, איך השגת את הזכויות על הארי פוטר?
מייחסים את זה לכל מיני אנשים, את האמירה הזאת. אני שמעתי את זה פעם, שאמרו את זה גם על מי ש... היה אז הכוכב בשדה ביטוח של שלמה אליהו, שכאילו איך אתה התחלת ככה ופתאום הגעת לזה, אז הוא אומר, אומרים הרבה על אנשי עסקים, אבל האמת שהרבה דברים הם קשורים באמת למזל. אלא מה? כשפורטונה באה לדפוק בדלת, אל תהיה בשירותים באותו רגע.
תפתח, כן.
כן, אז יש בזה הרבה מזל, ואולי גם אני באותו זמן, כאילו, בגלל זה שאתם יודעים שהרבה הצלחות באות מן המצוקה.
כן.
באופן אישי, אני הייתי אז בתקופה לא קלה בחיי, אחרי גירושים וכן הלאה, ומי שמתגרש יודע שהמשכנתא זה רק חלק קטן מההוצאות. זהו, הייתי חייב איזו הצלחה וזהו, אז פתאום נתקלתי בדבר הזה באיזה עיתון שהיום כבר בקושי קוראים אותו בנייר, הכל זה באונליין ויש סקאוטים ומחפשים בכל המקומות בעולם וזהו. וככה הגעתי הראשון לטלפון וזה, וברוב הפעמים שהיו מראיינים אותי על הארי פוטר, היו שואלים אותי, תראה, ההוא, ונתנו שם של איזה מול אחר, הוא אומר שהוא היה דקה אחרי יהודה מלצר שם וזה, והוא פיסט זה. זה הכל שטויות, כי כשאני הבאתי אפילו את הארי פוטר ארצה, אפילו אנשים שאני בדרך כלל כמעט תמיד את הספרים מוציא איתם בשותפות, אנחנו ספרי על יד הגג ומוציאים בשותפות עם מסקל, ידיעות כן. אחרונות, הם לא ידעו מה זה הארי פוטר עדיין. כלומר, כל אלה שהתפערו אחריכן, שהם יהיו דקה אחריי, זה לא בדיוק ככה. היה פה צירוף של מהירות, מזל, והאמת היא שאם אתם מדברים בשנת 2000, זאת שנה שאני הייתי באמת בלונדון, מוזמן יחד עם כ-70 מולים מכל העולם, לכנס שהסוכן הראשון שלה, כריסטופר ליטל, הוא כבר לא עכשיו שם, עשה בלונדון באולם מאוד מאוד מפואר, עם כזאת נפרשת גבוהה מאוד של איזה 20 מטר שעולים עם סולמות להדליק את החשמל. ואז למחרת, הסוכן, שהוא היה פחות או יותר, אני הייתי היחיד שם בגילו, עם שיער סיבה, איש מהודר כזה, שזכה בארי פוטר במובן מסוים כמוני, בלי לדעת יותר מדי. כן. הוא בא בכלל מספנות, עם הרבה כסף והרבה יזמות, אבל הוא לא היה איש ספרים. והוא זכה בארי פוטר, הוא הבין שיש שם משהו כשכל כך הרבה דחו אותו. אז הוא הזמין אותי אליו למשרד שלו, ואמרתי לו, כריסטופר, תגיד, אני רוצה להבין, זה היה מתישהו בין, שבארץ היינו כבר בתרגום מתקדם, בין השני והשלישי, מתוך השבעה. אמרתי לו, תגיד, זה ההצלחה הגדולה ביותר בפאבלישינג של העשור? אז הוא, כי זה כאילו מתחיל העשור של שנת 2000.
כן.
אז הוא אומר לי, תגיד יהודה, אתה באת all the way from תל אביב להעליב אותי? מה אתה מקשקש? זה אותה ההצלחה הגדולה ביותר בפאבלישינג מאז התנ"ך.
וואו, מאז התנ"ך.
כן, זה פחות או יותר ככה, זה נמכר.
נכון, 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 נכון.
אבל זה, הוא בעצמו עוד לא הבין את גודל ההצלחה. מדהים, לא ידע.
מדהים. תגיד, אז כשהספר הראשון יצא, זה יצא ממש מתחילת שנת 2000,
אצלנו בעברית.
אצלנו בעברית, בעברית כמובן. כן. אז מה, לא הייתה היסטריה בחנויות לזיכרונך? זה לא שאנשים ישנו ליד סניפי סטימצקי והיו בתור כדי לקבל את העותק הראשון?
לא חושב שבשנה הראשונה זה היה עד כדי כך, אבל כבר התחילו בעיתונות לדווח על מה שקורה, כמו שאתה מתאר את זה, בחנויות בלונדון. הוא היה חכם נורא, האיש הזה, והוא עשה משהו שעושים אותו בסך הכל בעניינים של ציוד מלחמתי. הוא עשה אמברגו. אפילו אנחנו לא קיבלנו לתרגום את ה-PDF'ים, כן, את הכתב יד שצריך ממנו לתרגם, עד שהספר יצא, שאף אחד לא יראה. משהו כמו שמתנהגים, ממש באיזה מין מוסד או FBI או משהו כזה.
כן.
ולכן...
כנראה שהוא צדק, כן?
כן, לכן בעצם, עד שהם שלחו לנו, כמו שמול צריך לשלוח לנו את שני העותקים לתרגום וכן הלאה, אני זוכר שאני וגילי ברילל רצנו וקנינו בסטימצקי את העותקים הראשונים באנגלית שהוא הביא ארצה. ורק אז התחלנו. אלא מה? עד שהספר הראשון הזה היה גמור, ואנחנו הכנו פה שרשרת עצומה של אנשים שעבדו על המהדורה הראשונה הזאת ואחרי השנייה, עד שנכנסנו לעסק בקיצור, ועד שהבן שלי אילי, שהוא כבר 20 שנה מנהל את ההוצאת ספרים, לקח על עצמו את זה ואמר, שמע, הולכים פה להיות 7 ספרים, אי אפשר פה לפשל שאתה בתור עורך ותיק תתחיל לתקן איזה משפט, כל שנה בחנוכה זה צריך להיות, וזהו. אז עד אז, עד שכל העסק הזה יתנהל, אני זוכר אפילו פעם הייתי באי ביוון, יש לי שם איזה חדר עבודה, באיזה אי, אף אחד לא בלבל את המוח שם לפגישות, הייתי צריך ללכת עם איזה הגעה אחרונה, לשלוח לאמיר צוקרמן, שהיה שותף לעשייה שלנו, והיה באי אחר, ונתתי 5,000 דרחמות לקפטן של איזה אונייה, בחמש בבוקר, מיקונוס, שבחמש בבוקר יחכה לך מיסטר צוקרמן, תן לו את הכתב יד, כדי שתוך יומיים הוא ישלח את זה ארצה, ומתוך תל אביב, באותו זמן אילי נוגס בנו. אז היה מפעל יפה. אבל בואו נגיד לכם את הדבר הכי חשוב בעניין הארי פוטר. הארי פוטר זאת הצלחה עצומה, במובנים בכלל שלא שייכים לעניין הכלכלי. אני מכיר המון אנשים, אני בא מעולם אקדמי, יותר מחבר אחד פרופסור אומר לי, שמע, יש לי בת, היא בת 16, היא לא קרא ספרים בחיים שלה. הוא אומר לי, יש לי בן בן 12, אין סיכוי שהוא יקרא. פתאום, בגלל הארי פוטר, הם למדו לא איך לקרוא את הארי פוטר, הם למדו לקרוא. הם למדו את הדבר הזה שרוב בני אדם, וזה הולך להיות עכשיו הרבה הרבה יותר, כי רוב בני אדם היום מתעסקים בגיל הזה עם, עם מסכים ולא עם נייר.
כן.
מה זאת אומרת לשבת לבד מול הניירות האלה, שאתה מדפדף דף אחרי דף, שמה, זה דבר עצום. ויש נכון. אנשים רבים מאוד שעד שלא התחילו לקרוא את הארי פוטר ברחבי העולם, אבל גם אצלנו, לא ידעו את הדבר הזה. איזה כיף זה לשבת ולקרוא. ומכאן כבר יכולים ללכת ולהמשיך למקומות. זה מביא לי הנאה גדולה מאוד.
אני רוצה לשאול אותך, יהודה מלצר, לגבי השוק המולי אז, באופן כללי יותר. כן. איך הוא היה נראה אז? לא היה צומת ספרים.
התחילה התדרדרות נורא גדולה, ואני יכול במונחים של הארי פוטר להגיד לכם בערך מתי.
אוקיי.
בין הארי פוטר 4 ל-5 בערך, הסתכלנו על המספרים, ידענו בדיוק כמה אפשר להדפיס מדורה ראשונה וכמה בערך זה עם אחר וזהו, וראינו שלא טעינו. זה קיבל את המיקום שלו, אף ספר לא נמכר ככה, יודעים כמה עשרות אלפים מדפיסים וזה, וראינו בין 4 ל-5 שקורה משהו מוזר. זה אותם המספרים, אבל איפה השקלים?
אותם מספרים נמכרים, אבל הכסף איננו.
איפה הכסף? פתאום זה לקח גם לי וגם לשותפים שלנו בידיעות אחרונות שעוסקים בהפצה, אני לא רוצה אותה, להבין פתאום שקורית פה מהפכה גדולה מאוד, וזה נמשך עד היום. אחרי שהתחילו את זה מצומת, את הדברים המטורפים, את כל הפוליטיקות הכי מלוכלכות בעולם בעניין החוק של הספרים,
כן.
עם הצלחה מאוד מאוד קטנה, אבל בכל זאת שעשה פחות נזק אחר כך, ואז הגיעה מירי רגב, והיא באה עם מושגים תרבותיים אחרים, התחילו פתאום לסדר עניינים במרכז הליכוד, את תצביע בעד זה ואני אצביע לך בעד זה, וכן הלאה, אנשים שאין להם שום עניין, יואב קיש וכאלה, שפתאום פשוט המשיכו את הנזק הזה. בינתיים, מה שקרה זה שסטימצקי מכר את הרשת שלו.
נכון. עכשיו,
סטימצקי היה איש מאוד קשוח, איש עסקים מאוד קשוח, אני מרגיש מאוד מיודד איתו עד היום, הוא איש מיוחד, הוא הגדיל את העסק שהוא ירש מאבא שלו פי 70 או פי, אני יודע, פי 100, לא ב-100 אחוז, פי 100 או 200.
כן.
הוא אמר לי פעם, הוא היה קשוח מאוד, ולא כל כך היה קל אמור לי מסתדר איתו, אבל היה בו משהו נורא נחמד, הוא מאוד אהב ספרים. החבר'ה שקנו את סטימצקי, מסטימצקי,
קרן מרקסטון, הם לא היו קשורים, לא אהבו במיוחד.
הם היו מוכנים חודש אחרי זה לבוא לידיעות אחרונות, להגיד, תנו לנו 10% יותר וקחו לכם את הדבר הזה. הם ידרדרו, הם דרדרו לא רק את העסק הזה, גם עסקים אחרים. והשאר זה כבר היסטוריה לא נעימה.
כן.
בינתיים גם, לאט לאט, הדבר הזה נתן את אותותיו, בדרך שבה מולים עושים את ההחלטות שלהם. וזאת הידרדרות גדולה בכל מיני מובנים. לנו בספריית הגג יש, לא יודע, זה כבר צירוף לא רק של מזל, אלא גם של תכונות אישיות שלנו, שאנחנו מאוד מאוד מבורכים בזה שאנחנו בסך הכל 3 מלצרים.
כן.
יש לנו שותפות נהדרת עם ידיעות אחרונות שמשחררים אותנו מכל העניינים של הפצה והדפסה וכן הלאה. הם סומכים עלינו בלי לדבר בכלל.
אתה יכול להגיד שזה גם עניין של שכל ולא רק של מזל, זה בסדר.
יכול להיות, בכל פעם, כן. ועם השנים זה גם עניין של התנסות עם דרגות מסוימות של אמון.
לא, וגם יש את המדף הזה, את המדף הזה, שעליו יושב דקארט ולצידו הארי פוטר, ושניהם ימשיכו למכור כנראה עוד הרבה שנים.
אני מקווה מאוד, אבל אני אומר סך הכל, זאת גם שאלה של החלטות. אתה רץ אחרי הדברים... אני לא מסתכל לפעם על הרשימות בניו יורק טיימס. אני יודע שבדיוק מי אם זה 4-5 המורים שמתחרים על זה, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. הזכרתם את סבטו. סבטו הוא אולי הסופר כמעט היחיד שכעורך עבדתי איתו שהוא סופר עברי. ולשמחתי זאת הצלחה גדולה מאוד. וגם מפתיעה. אם כי זאת הצלחה, כמו שאני אמרתי לסבטו עצמו, שאנחנו מאוד התיידדנו, תשמע, זאת הצלחה גדולה מאוד, אבל לא בתל אביב.
נכון.
טוב, אתם מבינים שאנחנו גרים במדינות שונות.
נכון.
תשמע, מבחינה מספרית, אולי עדיף להצליח מחוץ לתל אביב.
כן, נכון.
דוקטור יהודה מלצר, מו"ל, הוצאת ספרי עליית הגג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, להתראות.
תודה לכם, ביי ביי.
נשמע עוד שיר משנת 2000 שצעד במצעד הפזמונים של רשת ג', לא סתם, בבקשה.
שאת במיטה שלי אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אני והזה שלי לא אוהבים את אריק אריק גורם לנו להתגבץ אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי רוצה לדבר על אריק לך איתי עם אריק אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. מה הסיפור בכלל עם האריק הזה? תמיד את נזכרת בו כשאת אצלי. האם המשחק שלך דו-כיווני? האם בחדרו של אריק להתדת בשמי? אל תדברי על אריק, רק אמרת לי אריק, רק אמרת לי אריק, נהייתי עייף. רוצה לדבר על אריק לך איתי עם אריק אל תדברי על אריק לא עוד האריק הזה ימשיכה יש עליו אם יש עליו חשבתי מדוע את עליי ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי על אריק. אל תדברי על אריק. אל תדברי על אריק. אל תדברי. ראי רק אמרתי אריק. נהייתי קצת מאור אריק. אל תדברי על אריק. לא עוד. ועכשיו את האמת תגידי לי באמת מי מזיין יותר טוב אריק או אני מה זאת אומרת כל אחד אחרת דברי בציונים גברת דברי במספרים אל תעני לי אפילו אל תעני לי אפילו אל תעני לי אפילו זה לא ענייני ראי רק אמרתי אריק נהיה לי קצת מאור אריק אל תדברי על אריק לא עוד ועכשיו אני קאובוי in the wild wild west and I'm gonna shoot Derek yes I'm gonna shoot Derek now lead for me אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק
מה שכרוך מגזין הספרות של כאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה לשנת 2000, בג 2000. בספרו לצאת מהמאה ה-20, כותב מישל וולבק כך על המאה ה-20. מאה עלובה, שלא המציאה דבר, יחד עם זאת יומרנית באופן קיצוני. היא אוהבת להציג בכובד ראש את השאלות האוויליות ביותר בסגנון האם אפשר לכתוב שירה אחרי אושוויץ. בהתחשב בבינוניות המיוחדת במינה המבישה של מדעי הרוח במאה ה-20, בהתחשב גם בהתפתחויות המרשימות שהתרחשו במהלך אותה תקופה במדעים המדויקים ובטכנולוגיה, לא מפתיע שהספרות המבריקה ביותר, בעלת כושר ההמצאה הגדול ביותר של התקופה, היא המדע הבדיוני. זה יקצה כמובן בבבל, בתרגום של רמה אילון. בעינינו, יובל, אחרי דיונים ארוכים, כששאלנו את עצמנו, מי זה הסופר הזה שהוא ייצג את המאה ה-21, הגענו למסקנה שהסופר הראשון של המאה ה-21 הוא מישל וולבק, בגלל האופן שבו הוא תיאר את שקיעת המערב, בגלל האופן שבו הוא בז לליברליזם ותיאר את החופש המיני כדבר שימית עלינו אסון. הוא עשה את זה לפני 20 שנה, בשנת 2000. כשעוד חשבנו, עוד היינו קצת בזנב של ה-90s, שזה היה מין, חשבנו שאנחנו באיזה חגיגה.
מה שיפה אבל בקשר אליו זה שהוא ממשיך לעשות את זה עוד גם היום.
נכון.
זאת אומרת, הוא ממשיך לתאר את המאה ה-21 קצת לפני שזה קורה.
נכון. ביקשנו לדבר על מישל וולבק והעולם כפי שהוא תיאר אותו עם פרופסור נורית בוכווייץ, שהיא דיקנית הפקולטה לחברה ולתרבות במכללה האקדמית בית ברל, והיא חוקרת בין השאר את וולבק. זה הוא אחד ממושאי מחקרה. שלום לפרופסור נורית בוכווייץ.
צהריים טובים
לך. את קודם כל מסכימה עם הקביעה שלנו שוולבק הוא סופר של המאה ה-21?
כן, גם במה שהוא כותב, בטיעונים שלו בתוך הספרים שלו, וגם הסגנון כתיבה שלו, שהוא סגנון שאפשר לומר שהוא מתרחק, ממציא את הז'אנר משל עצמו, ומתרחק מסוגים שאנחנו מכירים אותם קודם לכן.
נכון, הוא ממש מעיף מעל עצמו בבוז את כל מה שקשור למאה ה-20.
נכון, אני יכולה להסתים עם הקביעה הזאת בהחלט.
אז את חושבת שבדרך שבה הוא כתב את הספרים הראשונים שלו, שזה היה בעצם בסוף שנות ה-90 בצרפת, כן, שהתפרסמו כאן בראשית שנות ה-2000, הוא באמת ניבא איזה תהליך חברתי, מעבר לעובדה שהסגנון שלו כסופר הוא כזה, הוא ניבא איזשהו תהליך חברתי, הצליח לתאר במדויק את התהליכים שעוברים עלינו בצורה גלובלית?
אני חושבת שכן. אני חושבת שוולבק, ששני הספרים שלו שפורסמו בארץ ב-2000, וזה דרך אגב מאוד מהיר, מהזמן שהם פורסמו בצרפת עד שתורגמו לעברית, הספרים האלה, אחד מהם, הרחבת תחום המאבק, פורסם ב-1994, והחלקים האלמנטריים ב-1998, הם ספרים שקודם כל מהממים מבחינת הסגנון שלהם, וגם אנחנו קוראים אותם או קולטים אותם תוך מחאה, כי הטקסטים שלו גורמים לסוג של אי נחת וחריקות ואי הבנה, ויחד עם זה מרגישים שיש בהם איזושהי אמת נכונה, ושהאמת הזאת היא לא הייתה כל כך מובנת בשנת 2000, היום היא מתבהרת הרבה יותר. וזה ספרים שהם מצד אחד משתפים פעולה עם זה מין כתיבה רעה במתכוון כזו, של יזכורים פורנוגרפיים בקצב של מטרונום, וגיבורים שטוחים, ועלילה כזאת שהיא מתפזרת ומופרעת כל הזמן על ידי עניינים שמכניסים אליה. מצד שני, יש שם עניין במציאות החברתית בעיקר, רומן ריאליסטי, וטקסטים פילוסופיים שמכניסים אותם ומצטטים הוגים וסוציולוגים שמתארים את החברה ומראים שיש לוולבק עניין בחברה הזו. זה מין חקירה ארכיאולוגית כזאת על שורשי המצב התרבותי העכשווי. אלמנטים של מדע בדיוני כבר בחלקיקים האלמנטריים, שחלק, המסגרת של הספר היא כבר מתרחשת בעתיד, כאילו יש את התולדה העתידית של המצב העכשווי. שלא לדבר על זה שזה תמיד נצבע במין צבעים של אולי זה אוטוביוגרפיה, כי השם של הגיבור הוא מישל וולבק.
נכון.
ומישל וולבק נכנס בתוך אבטאר, באחד הספרים היותר מאוחרים שלו, במפה והטריטוריה. אז קודם כל, יש איזה משהו מהמם חדש, חדשני, שהוא לוקח אותנו לשלב הבא, אולי השלב של המאה ה-21.
נכון, וגם אני חייבת לומר שכשאני קראתי בשנת 2000, נגיד את החלקיקים האלמנטריים, אז שנת 2000 זה, אוקיי, נסתיימו שנות ה-90, אבל אתה עדיין קצת עם הרגל שם, אז אני חושבת שאחד הדברים מיוחדים בו זה עד כמה הוא בעצם קצת בז לך הקורא, כי אתה, עליך הוא יורד, אין מה לעשות. הוא בז לנו הקוראים, האופן שבו הוא תיאר נגיד את הסקס, שהוא הפך להיות מטבע עובר לסוחר, כדבר הרסני, היה אז דבר אוקיי, שהרמנו גבה, זה לא היה ברור מאליו, היום זה כאילו, זה דבר ברור מאליו שזה מה שקרה.
נכון. בעצם מה שהוא מתאר בספרים האלה זה מה שבא אחרי הפוסט-מודרניזם, ואם הפוסט-מודרניזם מזוהה עם המאה ה-20, סוף המאה ה-20, העשורים האחרונים, אז הוא מתאר בעצם את התוצאה שלו, את הלך הרוח התרבותי של הפוסט-מודרניזם שמגובה ב, או מובל על ידי השינויים הטכנולוגיים העצומים שמשפיעים על הסובייקטיביות, על היחסים החברתיים, שבשלב הזה של הקפיטליזם, מה שקוראים לו בשלב השלישי של המכונות האלקטרוניות, אז הוא מתאר את החברה הזאת, שהיא החברה שאנחנו מדברים עליה היום בעולם המערבי, של חברת שירות, של הסרוויס, של אדמיניסטרטורים, כן. של צרכנים, לא חברה, של כלכלת ידע. אז בעולם הזה הוא מתאר את משבר המשמעות שמתרחש. ובעצם התיאוריה שלו, שהוא כותב עליה בצורה מפורשת בהרחבת תחום המאבק, זה שהאובססיה המינית היא לחלוטין בת השוואה לאובססיה הצרכנית, שאנחנו חושקים יותר ויותר, מסופקים יותר, פחות ופחות, אנחנו כל הזמן רוצים את הדבר הבא, ובסופו של דבר שזה מייצר התרוששות של האישיות, התרוששות של היחסים החברתיים, של בעצם התפרקות של עשרות שנים, או לפחות בטח במאה ה-20 של ההומניזם, של שנים של הומניזם, כן. של הבלטת האינדיבידום והדיוויזיה בין הפרטי והציבורי והגנת הפרט והכל מתפרק. בגלל הטכנולוגיה והקפיטליזם אנחנו חוזרים לחוקי הטבע של ההישרדות החזקים ומות החלשים והיחסים החברתיים שקבועים מראש, ואין אינדיבידואליות וכולם לפי סטנדרט שלא שאליו משווים ושנגזר מהמסכים סביבנו, והייצוג של של המין שם הוא ממש דוגמה לאיך דבר שהוא יכול להיות מקור להרמוניה, ליחסים ארוכי טווח, להנאה, הופכים להיות עוד מרכיב בסבל ובאומללות של אנשים, בגלל שנכנס, שמופעל עליהם ההיגיון הקפיטליסטי, שזה דבר שהיום מדברים עליו המון. אם רק תחשבי על הספרים הסוציולוגיים של אווה אילוז, על הקפיטליזם הרגשי וכו'.
כן.
אז זה הדבר שמישל וולבק מראה, והחלקיקים האלמנטריים ממש היסטוריה תרבותית של מין ומדע במאה
ה-20. במובן הזה גם כן. ההמשך של זה הוא דברים שוולבק פנה אליהם בספריו האחרונים, על כך שהתוצאה אולי של הדבר הזה, זה הגל הזה של הלאומיות שאנחנו רואים עכשיו, ובסופו של דבר גם זה איזושהי, נגיד, תוצאה של האינדיבידואליזם הקיצוני הזה, של התרוששות העני.
נכון. בכלל יש לו נטייה להיות נביא. למשל בספר האפשרות שלי הוא מתאר את האדם העתידי שיושב בתוך גומחה ומתקשר עם הסביבה שלו רק על ידי כתובות IT, ואת הפיגועים באתרי נופש בפלטפורמה, ואת תיירות ההמונים בלנזרות. יש לו את הנטייה הזאת לחוש את התקופה הרבה לפני שהיא קורית. אני גם רוצה לספר לכם שבתחילת מאי, אני חושבת שבארבעה במאי, ליתר דיוק, הוא פרסם מכתב בעיתונות הצרפתית, שבו הוא ענה לסופרים אחרים שכתבו והגיבו על המצב של הקורונה, שאמרו שהעולם לא יראה אותו דבר והקורונה משנה. במכתב שלו הוא כתב שהעולם ממש לא ישתנה, כי הכל יהיה בדיוק אותו דבר, ואולי יאיץ מגמות קיימות. מה המגמות? קודם כל, זה מה שהוא כותב בספרים, שאנשים חיים במבודה בתאים שלהם, ללא מגע פיזי אנושי, עם יחסים דרך המחשב.
זה
רק מועט,
כן.
שהמגמות הטכנולוגיות שאנחנו רואים אותן, של קניות באינטרנט ורשתות חברתיות ותשלום ללא מגע וטלוויזיה לפי דרישה, כל אלה שמתחיתות הם את המגע האנושי והופכות את היחסים האנושיים לאופסוליט רק מתעצמות, שהסטטיסטיקה של מתים זה כאילו שכל המתים מסוכמים באופן סטטיסטי במספרים, מתים לבד בחדר שלהם בבית חולים והופכים להיות דבר אבסטרקטי, של ההיגיון הכלכלי של return on investment, עד איזה גיל שווה להציל חיים, 70, 75, 80, בעצם הוא אומר, כל מה שאנחנו ראינו, זה יהיה אותו דבר, רק בצורה מועצת.
בקיצור, אם חשבנו שהמאה ה-20 הייתה זוועה, אז הנה יש לנו את המאה ה-21, והיא לא פחות מזוויה.
ומישל וולבק יכול לשבת בדירתו ולהגיד, אמרתי לכם, אמרתי לכם, אמרתי לכם.
פרופסור נורית בוכווייץ, דיקנית הפקולטה לחברה ולתרבות במכללה האקדמית בית ברל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.
שניסינו לא הלך, בסוף היא הייתה חיוורת כל כך, הוצאנו אותה לאוויר הצח, אבל האהבה מתה. רוח קרה
אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, מה יעשה לווי ובעל אביביים, הפרויקט המיוחד של כאן תרבות, בג 2000. בואי נדע בזה, מאיה, את שנת 2000 קידמנו עם הרמה של חרדות.
נכון.
אפילו בשבילי זה החריג, אני חרד כל הזמן, אבל היינו חרדים יותר. לא רק החרדות מבג 2000 היו שם, גם החרדות של רבים מכל מה שדיגיטלי, עוד מעט הכל יהיה במחשב, והעולם הישן יארס, ואוי ובוי, וישנה את עולמנו, יכחיד את הדפוס, יכריח אותנו לקרוא ספרים באופן אחר. ספרייה דיגיטלית אמנם נראתה לחלק מאיתנו כמו סיוט, וקורא אלקטרוני כמו איום, ביקשנו לשאול כמה מהתחזיות האלה התממשו, ועד כמה כל זה באמת סיוט. על זה אנחנו רוצים לדבר עם המחזאי והסופר, בועז לוי, שהוא גם איש טכנולוגיה, מתכנת חובב. שלום בועז לוי.
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור, תספר לנו, איך היו אמורות להיראות שנות ה-2000 מבחינת הספרות הדיגיטלית?
אז כמו שעשיתם עד עכשיו בתוכנית, צריך לחזור קצת לשנה הזאת, במין כזה, מנהלת זמן כזאת רגעית, להיכנס שנייה ל-1999-2000,
כן.
איך נראית הסביבה של טקסטים, ובכלל העולם האינטרנטי הזה, אז מה, יש לנו בלוגים, אם אתם זוכרים, זה פחות או יותר הספי של הדבר הזה.
איזה בלוג?
היה תפוז, היו פורומים וכאלה.
נכון, 99 זה ממש הזמן שהדבר הזה מתפרט, והוא מגיע, הוא גדל מאוד בתחילת שנות ה-2000.
פורומים, ICQ.
נכון, זה הזמן הזה בערך.
כן.
תחילת הגרפומניה.
אינדיגו.
כן, יש הרבה, לא חסר. נאפסטר מתחיל, 99 גם, התחושה הזאת שמוזיקה זה אולי משהו שאפשר בכלל לעקוף את החברות שמוכרות לנו תקליטים ודיסקים בחנויות. באמזון אפשר לקנות ספרים, אמזון הוקמה ב-94, אפשר לקנות בספרים פיזיים, והם נשלחים גם לארץ ב-99-2000. ויינט בהקשר הישראלי עולים בשנת 2000 לאוויר. אז זה מין תקופה כזאת שבה מתחילים לראות את השינויים האלה, מתחילים לחלחל, משהו מאוד גדול קורה פה, אבל בתחום של ספרות וטקסטים ארוכים, זה עוד לא ממש שמה, ומעניין להסתכל באמת על כמה תחזיות מהזמן הזה, ששנת 99 שמסתכלות קדימה, אז אני מצאתי שני דברים מעניינים, במיוחד שככה מנסים לדמי להסתכל קדימה, אחד מהם של ג'ף בזוס,
כן.
ג'ף בזוס שהקים את אמזון, וחברה ששווה היום $1.5 טריליון, רק לציין את המספר המטורף הזה. הוא הקים את זה ב-94 כמין חברה שתספק בעצם רק ספרים, אם יקנו דרכה ספרים. הוא ראה, כנראה היה לו כבר חזון שדרך ספרים אפשר לייצר דאטה על בני אדם ולמכור להם אחרי זה עוד דברים. וכבר ב-99 בזוס אומר שאת רוב הדברים יזמינו ב-2020 אונליין. זאת אומרת, זה כבר איזו תחזית שקשורה לכל התחומים, וכמובן לתחום הספרים ספציפית, לפני שיש לנו מכשירים, קינדל יצא רק ב-2007, אבל בזוס כבר רואה משהו, ומעניין להסתכל דווקא על הבן אדם הזה, המאוד בהקשר הטכנולוגי, אדם מאוד משפיע בשנים שיבואו, אבל הוא רואה כבר משהו. קניונים יצאו לגמרי, הם יהיו היסטוריה, וגם בזה יש איזושהי זווית על העולם הספרים, זאת אומרת, מבחינתו הדרך שבה מוכרים ספרים תשתנה לגמרי. אין עדיין קינדל, זאת אומרת, אין דרך לאמזון להעביר את הספרים באופן אלקטרוני, ומעניין שבשנת 2000 יוצא דווקא מייקרוסופט משיקה דבר שנקרא מייקרוסופט רידר, שזה הדבר שיקדים את הקינדל, זה לא הצליח במיוחד, אבל דווקא שם הייתה איזושהי התחלה ראשונה להפוך את הקריאה למשהו דיגיטלי, ולמייקרוסופט ב-99 הייתה סדרת תחזיות, לאן הולך להיכנס התחום הזה של ספרות, והיא בעצם חוזה קדימה, אנשים של מייקרוסופט חוזים קדימה, איך האי-בוק, שזה הרידר שלהם, יכבוש, יחליף את הספרים, הוא יהיה משהו קל יותר, הוא יעזור לסטודנטים לסחוב על הגב, יהיה להם יותר קל, זה יחסוך נייר, זה יהיה קל כמו נייר, יראו בזה יותר טוב מאשר בדיו, ובתחזית מאוד יפה לראות איך הם רואים קדימה כמה שנים, 2005-2010, וב-2012 הם אומרים, האי-בוק שלהם מבחינתם יעבור במחירות שלו את הספרים, ואז הם מציגים בו מין תחזית הפוכה. הם אומרים ששוק הספרות הספרים הפיזיים יהיה בכזאת מצוקה שהוא יצטרך למכור מחדש ספרים בדרך חדשנית, והם אפילו ממציאים בשנת 99 סלוגן לתעשיית הספרות הפרינט, וזה הולך ככה.
כן.
Real books from real trees to real people. ספרים אמיתיים, מעצים אמיתיים לבני אדם אמיתיים. זאת אומרת, הם מראש, כן, הם מראש חוזים את המצוקה שעולם של המולות הפרינט יהיה בה.
שיצטרכו לעשות שטיקים וכל מיני, להגיד להם, בואו, תחזרו לעבר. תקנו וינילים.
לא, אני חושבת שזה מבטא את הכמיהה שהם הניחו שתהיה אצל אנשים.
נכון, בדיוק.
לאדמה.
נכון, בחזרה להצליח.
אבל הם בעצם טעו. הם בעצם טעו, לא...
נכון, הם טעו. התחזיות, בוא נגיד, בזוס צדק לגבי לאן ילך הריטייל, השיווק, המחירות באופן כללי, אבל ספציפית, הדבר הזה, האי-רידר שלהם לא הצליח, אבל אחרי זה ב-2007 נכנס הקינדל, בוא נגיד שהוא כבש נתח שוק משמעותי, אבל התחזיות הן כשכבר יותר מאוחרות, זה לא משנת 2000, כי בשנת 2000 זה עוד לא היה, אבל כל התפיסה הזאת שכולם יעברו לקרוא דרך מכשירים אלקטרונים, דרך אגב, המייקרוסופט רידר הזה לא היה בדיוק מכשיר, הוא עבד בעיקר כחלק מהסביבה של Windows על המחשב, על המסך. אפשר גם לקרוא את זה כמכשיר, אבל זה בעיקר הייתה דרך לקרוא ספרים על המסך, לא בתוך וורד נאמר.
כן.
בדרך אחרת, קריאה של קבצים. קינדל כמובן יצר מהפכה ב-2007, אבל כמו שיובל אמר, זה באמת, היום הם מסתכלים על המספרים, היום רואים שפחות או יותר בתחום של ספרים בכלל, לפחות בארצות הברית, הקינדל לא מצליח לעלות, האי-בוקס לא עולים מעל 10% או 20%, שזה עדיין מאוד מרשים, אבל זה בטח לא שיבש הכל, ולא כבש את העולם הזה, ואפילו יש תחושה שזה גם לא בדיוק הולך לקרות.
זהו, זה לא הצליח כמצופה.
וגם עכשיו, אפילו בקורונה, עדיין אנשים הזמינו ספרים אמיתיים, במקום לקנות דיגיטלי.
אז אני חושב שזאת אולי התופעה הכי מעניינת שקשורה לשאלות האלה סביב האם האי-בוק לסוגיו השונים יחליף את הספר. זה לא קרה, ויש הרבה ששואלים את עצמם למה זה לא קרה, מה נכשל, איפה בעצם זה נכשל, והאם זה אי פעם יקרה. אני חושב שהדברים המעניינים, לפחות בדברים שאני קורא וחושב עליהם, קשורים להתבוננות שקשורה בין השאר למשל התמחור, באיזשהו אופן מאוד מוזר, מה שחשבנו שיהיה הרבה יותר זול, הקובץ הזה שעובר אלינו במכשיר, הוא התחיל מאוד זול, זאת אומרת, לפחות בהתחלה אמזון דחפה מחירים מאוד זולים, אחרי זה נהיה בלגל מורכב שקשור לאפל גם שהורידה את המחירים, אבל בסופו של דבר הם דווקא לא ירדו, והרבה פעמים הם יותר יקרים אפילו, לפחות שווים למחירים של ספרות מודפסת.
כן.
זאת אומרת שבמובן הזה נוצר פה איזשהו פרדוקס, שלא לא, 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 לא הוזיל את הקריאה, אלא השאירו אותה בעצם באותו מקום מבחינת כמה עלות, ועדיין הקריאה של ספרות פיזית זה משהו שאני חושב הרבה מאוד אנשים תופסים כמשהו שיותר כיף.
אנשים רוצים את החפץ הזה ביד,
בדיוק,
להיכנס איתו למיטה, ותעזבו אותם בשקט כבר עם המכשירים האלה.
נכון, ומעניין, אני קראתי למשל איזשהו חוות דעת של מישהו שעוסק בזה וכותב על הנושאים האלה ב-Publishers Weekly, אז הוא אומר שבכלל הנושא של e-books וקינדל הוא רלוונטי רק למה שנקרא, מה שאנחנו קוראים היום הבומרס, הדור היותר מבוגר, שיכולים לקבל את זה בלי ללכת לחנות.
או, איזה עצור זה.
יובל.
זה דבר של השנים, של העתיקים, של הלא רלוונטית תרבותית.
יכולים להגדיל את הפונט. יכולים להגדיל את הפונט על המסע.
נכון, נכון. זה יובל. הגדרת יפה את יובל. בועז
לוי, תודה רבה לך. זה תחזית שלי ל-2060, שאני כבר... בועז לוי, תודה רבה לך.
תודה, בועז.
על השיחה הזאת.
טוב, יש לנו עוד... כמה דקות. אנחנו, תשמע, אין לנו המון זמן. אנחנו ביקשנו להתבונן על כמה ספרי ביקורים שיצאו בשנת 2000, כדי לנסות לחשוב מה הם סימנו לנו אז. אז לא יהיה לנו זמן להתעסק בהכל, אבל אני רוצה לסמן את נערתו של נילי לנצמן.
סמני.
שבדיעבד אפשר אולי לומר שהוא סיכם וקבר את המאה ה-20, שהוא היה בבואה של דור כלשהו, במרכזו עמדו רוקר ונערתו, עצם השם, נערתו, נערת רוק או גרופית, שום דבר שנשים צעירות היום היו מוכנות לחתום עליו, אבל אז חתמו עליו בזוז, והספר הזה מתחיל ככה, והוא מתאים לסיכום המאה ה-20. שרפנו את עצמנו, בייבי, הוא אמר חרש, שעון לאחור על מושבו וגיחך לעצמו. בעיתי במשקפי השמש האטומים שלו. ראיתי את עצמי משתקפת שם. חורבן גמור בגוון ירקרק. ניסיתי לחשב אם יש לנו סיכוי להגיע עד הדלפקים של משטרת הגבולות. שרפנו את עצמנו, זאת ההגדרה ממש טובה לכל העסק הזה. יש לנו, אנחנו נציין בין ספרי הביקורים שיצאו אז. אני חושבת שכדאי לציין את סמי ברדוגו.
בהחלט, ילדה שחורה.
ילדה שחורה. עוד ספר ביקורים שיצא, אשכול נבו.
צימר בגבעתיים, כן?
ואמיר גוטפרוינד.
שואה שלנו.
שואה שלנו. אז אנחנו צריכים לסיים. למרות שתודה שנהננו מאוד. כן. היינו ממשיכים. אבל עד כאן בג 2000. בוא נגיד שפחדנו מאוד מהבג. שנת 2000 נראתה כמו איזה חיזיון אפוקליפטי שעומד להתרגש אלינו. בשנת 2000 פוטין נבחר לנשיאות רוסיה, החליף את ילצין, צהל יצא מרצועת הביטחון בדרום לבנון, משה קצב נבחר לכהן כנשיא השמיני של מדינת ישראל, האינטיפאדה השנייה פרצה, השדרנית מיכל ניב התאבדה, אופרה חזה מתה מ-AIDS, חפז אל אסד מת, והמשורר יהודה עמיחי הלך לעולמו. הרגשנו אז שאנחנו עומדים בפני אפוקליפסה, ותראה אותנו היום. בואו נסיים עם ציטוט של מישל וולבק מתוך לצאת מהמאה ה-20.
בבקשה.
הוא כתב כך, איש אינו מוגן עוד, שום מעמד חברתי, שום קשר, לא יכולים להיחשב בטוחים. אנחנו חיים בתקופה שבה כל ביאת משיח וכל חורבן אפשריים. ובספר להישאר בחיים הוא כתב, משורר מת אינו כותב עוד, לכן חשוב להישאר בחיים. אל תפחד מהאושר, הוא אינו קיים. ועם הדברים האופטימיים האלה אנחנו נסיים. תודה ליואב כהן ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, כמו תמיד. מחר נשדר כרגיל לקט ימי חמישי, נחזור בשידור חי ביום ראשון. אחרינו, מנהר הזמן על בג 2000 עם ערן מנהר. להתראות.
להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים,
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.